לא פחות משלושה בתי כנסת משמשים את תושבי השכונה המתחרדת בעיר ירושלים. אחד לא מכבר שכנו עם כולם במבנים ארעיים. בימים אלו החלו בבניית בניין קבע מהודר ומפואר של אחד מבתי הכנסת, ומיד תבינו מה גרם לכך שדווקא אחת הקהילות זוכה בשעה טובה לעבור למבנה קבע. לפני כשנה נפטר אחד התושבים בשכונה שהתגורר בסמוך לבית הכנסת. הוא אמנם לא היה מוגדר כשומר תורה ומצוות באופן מובהק, אך הוא בהחלט היה יהודי מסורתי שהוקיר וחיבב את הדתיים שומרי התורה, ואף נהג מפעם בפעם לבקר בבית הכנסת, ובעיקר בשבתות וימים טובים. בראשית תקופת התחרדות השכונה, כשהתושבים הוותיקים החילוניים נלחמו בנו ללא הרף, אותו אדם יקר שענה לשם יוסף היה עומד לצדנו באופן קבע ותמיד מצודד לטובתנו. מאחר והוא גם היה סוחר גדול וממולח ומשופע בממון רב, השפעתו על שכניו הייתה רבה, וכך בזכותו פרחה וגדלה ההתיישבות החרדית בשכונה. המריבות עם השכנים הלכו אט אט ופסקו, אך הקשר של יוסף לתושבים החדשים רק הלך והתהדק. הוא פתח את ליבו וכיסו כאחד למען הקהילה ולמען בתי הכנסת בנדיבות רבה ובאופן מעורר השתאות. לפני כשנה הלך יוסף לעולמו בפתאומיות כתוצאה מהתקף לב חריף. בהלווייתו השתתפו כל תושבי השכונה, חרדים וחילוניים כאחד. מאחר ומספר החרדים בשכונה עלה בהרבה על מספר התושבים הוותיקים, יצא שרוב המשתתפים היו שומרי תורה ומצוות, והלוויה נשאה אופי חרדי. בנו היחיד של יוסף התגורר בשנים האחרונות בחול, אך למרות המרחק הגדול הוא הצליח להגיע ולהשתתף בלוויה, מה שגרם גם לו וגם לנו להיות מופתעים עד מאוד. בנו של יוסף, העונה לשם מיכאל, הופתע מכמות האנשים שומרי התורה והמצוות שהשתתפו בלוויה, ובמקביל גם תושבי השכונה הופתעו מאוד מאוד מחזותו החיצונית של מיכאל. מיכאל הופיע בלבוש של שומר תורה ומצוות ועשה רושם שאין זו תלבושת מיוחדת גרידה לרגל הלוויה. המסקנה של כולם הייתה פשוטה ומרגשת: מיכאל, בנו של יוסף, שב בתשובה. בתום ההלוויה המרגשת נפגש מיכאל עם רב הקהילה ומספר עסקנים. הוא סיפר כי רק לא מזמן הוא החל בתהליכי חזרה בתשובה, ואפילו לא הספיק לידע את אביו בצעדו זה. הוא נימק שעדיין לא חש מספיק חזק ויציב בדרכו החדשה כדי לשתף בכך את אביו, ואף חשש מעט מתגובתו. רב השכונה סך לו בהתרגשות: כפי שהכרתי את אביך, עם לב כל כך חם למסורת וליהדות, אין לי ספק שהוא היה שמח עד מאוד בכך. ועכשיו, שם למעלה, הוא בוודאי רווה נחת גדולה. ואני בטוח שהוא זכה לכך בגלל המסירות יוצאת הדופן מצידו למען הקהילה החרדית ולמען בתי הכנסיות, סיים הרב. בתום השיבה התכנסו כל תושבי השכונה לעצרת מספד והתעוררות שנערכה לזכרו של יוסף, והתקיימה באחד משלושת בתי הכנסיות שבשכונה. למעשה, כל אחת משלושת הקהילות חפצה וביקשה שהכינוס יתקיים דווקא אצלם. יוסף הרי היה נוהג לבקר בכל פעם בבית כנסת אחר, כך שכולם הוקיעו ואהדו אותו, אך בעצתו של רב השכונה, הוויכוח נפטר באמצעות גורל. כל תושבי השכונה, מגדול וכמעט עד קטן, השתתפו בעצרת, והפתעת הערב, אם ניתן להשתמש בביטוי זה כשמדובר בערב של דרשות התעוררות, הייתה דרשתו של מיכאל, בנו של המנוח. הוא ריתק את כולם בסיפור קורותיו בחודשים האחרונים ואת הדרך המופלאה שעבר ושהובילה אותו לחזרה בתשובה. אך גולת הכותרת הייתה הצוואה. מיכאל הקריא את צוואתו של אביו והותיר את בית הכנסת כמרקחה. הצוואה נשאה את התאריך של חודש בדיוק קודם פטירתו. יוסף היה בריא ולא מאוד מבוגר, כך שהעובדה שהוא כתב צוואה הייתה די מפליאה, אך כנראה שנשמתו חשה את קיצו הקרב. בצוואתו מבקש יוסף בין היתר שרב הקהילה ינסה להשפיע על בנו יחידו מיכאל המתגורר בחול שיומר קדיש לעילוי נשמתו. כשמיכאל הקריא את הפסקה הזו, בעיני כולם בצבצו הדמעות. יוסף זכה שבנו יתקרב ליהדות באורח פילי, ולא רק יגיד עליו קדיש אלא יקיים תורה ומצוות באופן מלא, ויביא לנשמתו עילוי גדול ונחת רוח עצומה. הסעיף הבא בצבא היה זה שהסעיר את בני הקהילה. בסעיף זה כתב יוסף כי הוא מוריש חלק גדול מהונו לטובת בניית בית הכנסת מפואר בשכונתנו. המשמעות הייתה שאחד משלושת בתי הכנסת, שכאמור שכנו כולם במבנים זמניים, יזכה לבניית משכן קבע מהודר ומפואר במימונו המלא של המנוח יוסף. יוסף זיכרונו לברכה, שכנראה הבין וצפה את הבעיה שתיווצר, אך מידך הוא עצמו חש קשר לכל הקהילות השונות, לא רצה להכריע בעניין. ולכן הוא הוסיף את המשפט הבא, שכולו תום וטוהר. בית הכנסת שיזכה בתרומה, כתב יוסף, ובית הכנסת שמכבד את האלוקים באופן הנעלה ביותר. משפט זה לא רק שלא פתר את הספקות, אלא הוסיף נופך לתעלומה ולספקות. מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל למדוד את רמת כבוד בית השם בבתי הכנסיות השונים? אבל בין כה וכה, משימת ההכרעה לא הייתה בידינו. היא הוטלה על ידי הרב על מיכאל, בנו של המנוח. מיכאל הודיע שהוא התייעץ עם רבנים, ועד סיום השלושים הוא כבר יודיע איזו קהילה תזכה בתרומה המכובדת. בימים שלאחר מכן סערה השכונה כמרקחה. ניחושים והשרות התופפו לכל עבר. כל מפגש אקראי בין תושבים בשכונה הפך לדיון סוער ומעמיק בנושא הבוער. ביום השלושים התקיימה עצרת התעוררות נוספת. ההשתתפות הייתה בשיאה. כולם הבינו כי ההכרעה כבר נפלה, ואף אחד לא ויתר על נוכחותו בכינוס באופן אישי. רב בית הכנסת עלה לשאת את דבריו, ולאחר דברי מספד קצרים, הוא עבר לנושא המדובר. דממה שררה בבית הכנסת, ואת המתח היה ניתן למשש באוויר. הרב הקדים וסיפר כי מיכאל פנה אליו ושאלתו בפיו, כיצד הוא יוכל למדוד ולהחליט איזה בית הכנסת מהדר יותר בכבוד שמיים. גם אני לא ידעתי מה לענות לו, אמר הרב בענווה. וגם לא רציתי להביע דעה בעניין שגם אני חלק ממנו, הרי גם אני מתושבי השכונה. לכן פנינו ביחד לאחד מגדולי הדור והצגנו בפניו את השאלה. התשובה שלו הפתיעה אותנו, המשיך הרב, כשכולם מאזינים בדממה. הוא אמר שראשית כל עלינו לבדוק אם יש בית הכנסת כלשהו שבו מקפידים באופן מיוחד יותר מכל השאר להימנע מדיבורי חול בבית הכנסת בזמן התפילה ובכלל. אבל מאחר וכל בתי הכנסיות שבשכונתנו מקפידים על כך באופן שווה, הורה לנו הרב כי המדד יהיה לפי שמירת זמני התפילות. זאת אומרת שהמתפללים מקפידים להגיע לתפילה בבית הכנסת בהתאם לזמן הרשמי בו מתחילה התפילה. אותו גדול אפרה לנו מספר מקורות לכך שההתייצבות לתפילה בזמן חשובה היא עד מאוד, והיא מעלה ראשונה בכבוד שמיים. ניצל הרב את ההזדמנות לעורר על העניין החשוב. את תפקיד הבדיקה הפקיד אותו גדול בידיו של ידידנו מיכאל, והוא הורה לו שהוא בעצמו יבדוק את העניין. רמת המתח בבית הכנסת מגיעה כעת לשיאים חדשים. הרב לקח נשימה קלה ומיד המשיך. לאחר כשבועיים מגיע מיכאל ואומר לי, אני חושב שהצלחתי להגיע להחלטה. הוא סיפר כי במהלך השבועיים האחרונים הוא נדד מבית הכנסת אחד לשני בתפילות השונות, וראה דבר מעניין. בתפילות מנחה וערבית, ההגעה בזמן לתפילה הייתה פחות או יותר שווה בכל בתי הכנסיות. אבל בעניין של תפילת שחרית הוא הופתע מאוד. החזן כלל לא ניגש לעמוד, אלא אך ורק מהשתבח. עד אז ניצב העמוד שומם, ולמרבה הצער היו גם חלק ניכר מהמתפללים שהגיעו באמצע אמירת פסוקי דזמרו. אבל הגביע הרב את קולו בדרמטיות. באחד מבתי הכנסת התרחש משהו שונה, וכאן אני רוצה להזמין את מיכאל שיספר בעצמו לציבור מה הוא בדיוק ראה, סיים הרב את דבריו. מיכאל נעמד ברגש כולו מול המיקרופון והחל לספר לציבור. באחד מבתי הכנסת ראיתי תופעה שרגשה אותי עד מאוד. בשעה נקובה לתחילת התפילה ניגש ילד צעיר לעמוד והחל לומר בקול רם וצלול את ברכות השחר מילה במילה, ברכה אחר ברכה, כשכל הציבור מאזין ועונה אחריו אמן. וכמובן שכמות המתפללים שנכחה בתחילת התפילה בבית הכנסת זה הייתה גדולה לאין ארוך משאר בתי הכנסת. עקבתי אחר העניין וראיתי כי התופעה לא הייתה חד פעמית, והיא חזרה על עצמה מדי יום ביומו. מבחינתי, כבר לא היה לי ספק איזה בית הכנסת יזכה בתרומה הנדיבה של אבי, אך רציתי לקבל את ההסכמה לכך מאותו גדול בישראל. אותו אדם גדול שמע את הנתונים והכריע, כי אין ספק שבית הכנסת כזה, שמתפלליו מתקבצים לתפילת שחרית, החל מברכות השחר, ועוד מגדילים לעשות ולברך בחברותה, בוודאי שהוא עונה לתואר בית כנסת שמכבד שם שמיים, כפי שרצה אבי. כולם כבר הבינו לאיזה בית הכנסת מתכוון מיכאל, אך הציבור המשיך להקשיב לדבריו בנשימה עצורה. לפני יומיים יצרתי קשר עם גבאי בית הכנסת, נפגשנו בחשאי ובשרתי לו על הזכייה בתרומתו הנדיבה של אבי המנוח, ואת התגובה שלו לכך אני רוצה שתשמעו ממנו בעצמו. וכאן נעמד הגבאי לכל תשואות הציבור שהגיב כולו, כולל מתפללי בתי הכנסת האחרים, בפרגון ובמחיאות כפיים. הגבאי התרגש עד מאוד וסיפר כי הוא כמובן שמח מאוד לשמוע את הבשורה, אבל הוא היה מופתע מהסיבה שהובילה לכך, שזה הבירקויס השחר בחברוסה. הוא סיפר שהיוזמה להתקבץ לבירקויס השחר בחברוסה לא הייתה מטעם בית הכנסת, אלא דווקא של ילד צעיר. בתחילה הוא התלבט אם לאפשר לילד לגשת לעמוד ולברך בקול ובכך לשנות סדרי בראשית. אבל חשבתי לעצמי, כך הוסח בגילוי לב, שאין ספק כי הקדוש ברוך הוא בוודאי רוצה בכך, ובסופו של דבר עודדתי את הילד להתמיד בכך, ולא חשבתי שכל כך מהר נראה כבר את הפירותיהם בעולם הזה. כמה זה ישתלם לנו. וכאן הכריז הגבאי כי בעצתו של הרב הוחלט מעתה ואילך כי זמני התפילות של שחרית בכל ימות השבוע ובשבתות יכללו מלכתחילה את הפסקה הבאה, זמן אמירת בירקויס השחר בחברוסה בשעה כך וכך. ואני, הילד הצעיר, הכותב לכם את המכתב, בני אמונים היקרים, מעולם לא חשבתי שתהיה לי את הזכות לנדב בניית בית הכנסת ברוב פאר ואדר בגיל כה צעיר. אבל בחנוכת הבית שנערכה לא מזמן לבית הכנסת החדש, הוכתרתי על ידי רב השכונה כאחד מאלו שיש להם חלק גדול בבניית בית הכנסת. אז תודה רבה לכם, בני אמונים, שאתם אלו שבזכותכם ובעידודכם התחלתי ביוזמה הזאת של אמירת בירקויס השחר בחברוסה בכל רם לפני העמוד.